שלום. אנחנו נדבר עכשיו על פרשת וישב, ובה נתמקד בסיפור יהודה ותמר. שמעתי לאחרונה שהשם הכי נפוץ בקרב הבנות במדינת ישראל היום, כאילו בקרב הילדות שנולדות, זה תמר. שתדעו, זה שם מאוד יפה. טוב, גם תמר זה עץ שנותן פירות מאוד טעימים, ואני מאוד אוהב תמרים. תחילה ננסה להבין את הסיפור של תמר ויהודה, שהוא העלייה הרביעית בפרשת וישב, שהוא פרק למד ח' בספר בראשית. ננסה להבין את הסיפור הזה במנותק מהסיפור הגדול שבתוכו הוא נמצא. הסיפור הגדול שבתוכו הוא נמצא הוא הסיפור של מכירת יוסף, ו בשלב זה אני מתעלם מהרצף של מכירת יוסף. כיוון שהרבה אנשים לא ככה זוכרים את הפרטים של הסיפור, בואו ננסה שנייה אחת לספר את הסיפור, ותוך כדי כך להגדיר מה הנושא של הסיפור של מעשה תמר ויהודה. והנה, הנושא הוא נושא מאוד פשוט. אין פה איזשהו, אין פה סיפור של איזו מלחמה, אין פה איזושהי דרמה במובן של, כמו יודע, זורקים את יוסף לבור, מחלצים אותו, מוכרים אותו. יש פה סיפור על ניסיונו של יהודה להקים משפחה. וזה סיפור שמתחיל מאוד עצוב, והוא נגמר בנחמה ובשמחה, בתיקון ובהשלמה. זה הסיפור. מהמצב של יהודה להקים משפחה. והסיפור הוא סיפור כזה. אני אספר לכם את הסיפור. יהודה הולך לו, עוזב את חברון, שנמצאת, אתם יודעים איפה, בהר, למעלה, ויורד לחיות בחבל עדולם, שזה נמצא, פחות או יותר, באזורים שבין בית שמש אל עמק האלה. וזה מזכיר לכם כמובן את צאצאו של יהודה, דוד, שנאספו אליו כל איש מצוק ומר נפש של מערת עדולם. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שזה מין אזור כזה שקשור ליהודה ולדוד, קשור כנראה בצורה עקרונית. ושם יהודה עסוק, כמו שחז"ל אומרים, לקח לו אישה. הוא מתחתן עם בת של איש ששמו שועה. ויש הריון, ויש ילד ראשון, ויש ילד שני, ויש ילד שלישי. הילד הראשון קוראים ער, ולשני עונן. והמשמעות הפשוטה של השמות האלה היא משמעות חיובית. אף אחד לא נותן שם לא טוב לילדים שלו. ויש גם קשר בין השמות האלה. ער, זה מזכיר את המילה התעוררות, ועונן, זה מזכיר את המילה און, שזה כוח. אז זה שמות קרובים. ושלה, זה באמת שם מעניין, כי זה כאילו יותר שם של שלום, שלווה. מצד שני, שלה, זה קצת מזכיר גם כאילו סוף, שלום, וגם אשליה. והיה בכזיב ולידתה אותו, אז יש כאן גם איזשהו משהו, נרמז פה משהו אחר. והנה, אסונות פוקדים את יהודה. ער, מתברר, ער נפטר. מאיזה מחלה, אני לא יודע ממה. כתוב, סליחה, דילגתי על משהו חשוב. לא רק שיהודה מתאמץ להתחתן ולהביא, להקים משפחה, הוא גם, הוא לא אומר עשיתי את שלי ועכשיו תדאגו לעצמכם, אלא יהודה, יהודה בעצם מנסה להקים את הצאצאים שלו, אז הוא מחפש אישה לער, והוא מוצא לו אישה שקוראים לה תמר, ואז ער מת ומשאיר אישה אלמנה. וכתוב שהוא מת לא סתם, הוא היה רע בעיני השם. ופתאום מתברר שהשם החיובי הזה, ער, הוא בעצם לא שם כל כך חיובי. הוא רע בעיני השם, אבל לא כתוב מה הוא עשה, זה מאוד מוזר. אם לא כתוב, אז למה אמרת לי שהוא רע? ואם צריך להגיד לי, ואם זה לא משנה מה הוא עשה, אז למה כתוב שהוא רע בעיני השם? צריך להבין. אבל לא כתוב את הסיבה, והקדוש ברוך הוא ממית אותו, ויש לנו אלמנה. ואז יהודה, שכל כך מתאמץ להקים משפחה, ופתאום הוא נתקל באיזשהו מכשול, אז הוא עושה את הדבר הנפלא הזה שנקרא ייבום. ייבום זה מוסד חברתי שלימים מתקבע גם בתורה כמצווה, אבל הוא בעצם משהו עתיק, כמו שרואים פה, משהו מאוד מיוחד של אחווה, שאם אח מת אחרי נישואיו ללא בנים, אז כאילו המשפחה מנסה לקחת אחריות על החיים של האח, ומנסים כאילו להשיב את החיים האבודים, ויוצרים מין מצב כזה מיוחד, שבו האלמנה היא לא הולכת, אלא האלמנה מחכה לאחד מבני המשפחה, ואח דומה לאח, ואז בעצם יש כאן מצב כזה שאם האח התחתן עם האישה אלמנה, אז כאילו הילד זה בעצם כאילו מין הקמה לתחייה של הענף של האח שעבד. וככה עושה יהודה. שוב אנחנו רואים את המאמצים של יהודה להקים משפחה. אז הוא לא מוותר. ואז כבר כתוב יותר, כתוב שאונן שיודע שלא יהיה הזרע. כלומר, הוא יודע, הוא יודע שהזרע לא יקרא על שמו. כמו שאנחנו יודעים בסיפור היבום, שהילד שיוולד הוא נקרא על שם האח המת. יש לזה משמעות אולי משפטיות, אולי בירושה, אולי יש לזה משמעות סמלית, אבל זה כאילו אני כאילו יולד את הילד של אחי. אני מוליד, סליחה, מוליד את הילד של אחי. לא יהיה זרע, לא יתייחס אליו. וכאילו, אפשר להגיד שאונן בוגד באחווה, והיה אם בא אל אשת אחיו, אל תמר, ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. יש כאן את החטא של הוצאת זרע לבטלה, אבל שימו לב, כן? אין כאן עניין של הוצאת זרע לבטלה כמשהו שלילי, כמו שהיום אנחנו מבינים. אלא יש כאן, החטא פה זה לא הוצאת זרע לבטלה. החטא פה זה שהוא לא רצה להקים את שם אחיו. זה חטא של חוסר אחווה, כן? חוסר רצון להקים את החיים. מה? אונן שוכב עם תמר, אבל הוא דואג לכך שזרעו לא יהיה אצל תמר, ולכן הוא לא מייבם. אז למה אתה אומר שהוא מייבם? הוא לא מייבם. כן. כי זה המוסד שהחברה מחייבת, המציאות, כן. הבנתי מה שאתה אומר. ואז תחשבו על יהודה. מה סך הכל רציתי? להקים משפחה. חיפשתי אישה, מצאתי את בת שואה. ילדתי ילדים, הם גדלו. הבאתי אותם לחתונה, האחד מת. השני, אמרתי, אני מקים את שם אחיו, אני דואג גם לאח השני, וגם הקמתי, ועוד פעם, וגם הוא מת. תחשבו איזה עצבות נופלת על יהודה. אבל הדבר יותר גדול, שיהודה הגיע למבוי סתום. הוא לא מצליח להקים משפחה. אבל ממש מבוי סתום. למה? כי מיד כתוב, מה האחריות שלך להביא זרע לעולם? ראש קטן. אבל אתה, איתן, אתה אדם עם הראש הכי גדול שפגשתי בחיים. לא מתאים לך לשאול שאלה כזאת. ראש גדול, מה זה? אני עשיתי את שלי. לא מתאים לי, לא מתאים לך. הוא, מה זאת אומרת? הוא רוצה להקים חיים. וזה לא הולך לו. הוא הגיע למבוי סתום. כן? הוא לא מחפש שיסמנו לוי בשמיים. מחפש להביא זרע. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני. יש את היד השלישי, עכשיו כמובן, המציאות מחייבת, וזה ב- 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 בהבנה החברתית והחוקית של העולם הזה, העתיק, שאת לא יכולה לצאת החוצה עכשיו. שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני. ואז מה? ואז אני אתן לך את שלה, ואז ננסה. פעם שלישית, להקים זרע. והתורה מספרת לנו בשקט, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. מה פירוש המשפט הזה? שהוא בעצם לא רצה, הפשט, למרות שהרמב"ן מביא שתי אפשרות, אבל הפשט הוא שיהודה לא רוצה לתת אותה לשלה. כי יהודה פשוט עושה אחד ועוד אחד. הילד שלי לא טוב. זאת אומרת, הרי תמר פעם ראשונה, פעם שנייה, וכנראה שהאשמה קשורה לתמר. יש מושג כזה בהלכה, ופורסם הדבר, יש מושג שנקרא אישה קטלנית, זאת לא הלכה שמקיימים אותה, אבל יש מושג כזה, שכאילו אם פעמיים בנוכחותה, בנישואיה, היא במרכאות הרגה בעלים, אז אולי הבעיה בא. ולכן הוא אומר, לא מתמר יבוא ההמשכיות שלי. אבל הוא כנראה לא מרגיש, אבל הוא לא יכול לפתור את הסיפור הזה. ולכן בעצם הוא בעצם תקוע. הוא לא יכול לחתן את שלה עם מישהי אחרת, כי הוא מחויב לתמר. הוא לא רוצה, וממש לא רוצה לתת את שלה לתמר, כי הוא יכול, חושש שהיא תפגע בשלה. אז אין לו עכשיו יכולת לחתן. אז אולי הוא עצמו יכול אולי להביא עוד ילדים. אבל מה כתוב כאן? וירבו הימים, ותמות בת שואשת יהודה. כלומר, גם אין לו אישה. אז כבר ליהודה, אז זה המבוי הסתום. ליהודה אין אישה. בניו מתו, והוא נשאר עם כלה שזקוקה ליבום, והוא לא רוצה לתת לה. ועם ילד, שלה, נער, שהוא לא יכול לתת לו, שהוא לא יכול לתת לו אישה אחרת. בעצם אפשר להגיד שעולמו של יהודה נגדע. ואפשר להוסיף שעונש הקרת ירד על הענף היהודאי בבית יעקב. שימו לב טוב, יש לנו בתורה עונש קראת. קראת זה מילה הכי, אולי קראת זה אחת המילים הכי קשות בתנ״ך. אומרים לי מלכות, אומרים לי מיטת בדין, אני נדחה עם זה. אפילו מיטת בדין. אבל קראת, איזה ביטוי קשה זה. קראת. כי מה הדימוי של קראת? כמו עץ. שמישהו קראת אותו. זוכרת שאתה רואה עדיין עץ גדול, אבל כאילו הוא כבר לא מחובר לשורש. זאת אומרת, הוא בעצם, הוא כאילו נחרט מהאינסופיות, משפע החיות שיש באדמה. הוא קרות. כמובן שכל אחד מכם ישר קופץ לו הסיפור של אלימלך. תכף נגיע לזה. אלימלך ממגילת רות. זה סיפור מאוד דומה. מדוע אני קורא לזה קראת? הרי סך הכל אין לו המשכיות. אבל בואו נדמיין לעצמנו עץ. וזה, את הדימוי הזה ראיתי על פי הזוהר. אם אתה רואה עץ שלא מצליח לתת פירות, אז מה אתה מבין? שהעץ הזה הוא לא, העץ הזה לא יכול, כן, כתוב, עץ פרי עושה פרי, זרעו בו. ופתאום העץ הזה הוא לא עושה פרי, אין זרעו בו, הוא, אין לו המשכיות. אז מה זה אומר? זה אומר שכנראה, אם אני רואה ענף בעץ שלא, שלא לא גדל, לא גדלים לו עלים ולא גדלים לו הפרחים ולא גדלים לו פירות, אז מה אני מבין שהענף הזה מה? הוא כנראה לא מחובר לגזע החיים. אם יהודה לא מצליח להשפיע את החיים, כנראה שמדובר כאן בענף שלא מחובר לגזע. זה נקרא קראת. זאת אומרת, לא רק שיהודה ירד מעת אחיו, כמו שכתוב, שהוא עזב את חברון, אלא בעצם עזיבתו את חברון, זה קצת מזכיר את אלימלך שעוזב את בית לחם למואב. אמנם אדולם היא חלק מארצנו הקדושה והאהובה, אבל ביחס לחברון, שהיא כאילו ארץ ישראל של האבות, אז אדולם זה כאילו כבר מתקרב אל בחינה אחרת, שקרואה יותר לאזור הפלישתים. דוד המלך אומר שהוא נאלץ לברוח למקומות האלה, אומר כי גירשוני היום להסתבח בנחלת השם. לא נגע עכשיו על ארץ ישראל במובן הגדול שלה, שוודאי זה ארץ ישראל, אלא במובן מסוים הוא בעצם יצא מהארץ, וגם עכשיו הוא יצא מהעם, ואין לו המשכיות, ועולמו של יהודה הגיע אל סופו. נגדע יהודה. עכשיו כמובן שכל אחד מכם מבין שהעיסוק ביהודה הוא עיסוק באבי שבט יהודה, באבי אבותיו של דוד, באבי אבותיו של משיח בן דוד. בעצם יש כאן סיפור שמספר על אובדן המלך של עם ישראל. המלך של עם ישראל מייצג את עם ישראל כולו, כפי שאומר הרמב״ם, שהמלך הוא לב ישראל. ומי שכתוב בכל ספרי הפנימיות, שדוד הוא הנפש של כנסת ישראל, הוא הנשמה, נקרא לזה ככה, של כנסת ישראל. אז בעצם זה שיהודה הוא בעצם כנסת ישראל, בעצם כאילו עם ישראל פה נקרת, בעצם יש פה חורבן של עם ישראל. ואז, עד כאן חלק א' של הסיפור, חלק העצוב. ואז נכנס החלק של, נקרא לו, עולם של תוהו. כלומר, עולם של, 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 דבר על זה מבחינת יהודה. וינחם יהודה, ויעל על גוזזי צונו, הוא וחירה ראהו עד עולמי תמנת. כמו שידוע מכמה וכמה סיפורי תנ"ך, שעת גזע צאן הייתה עת שמחה ומשתה. שמכיר מי שזוכר בסיפור של רצח אמנון בספר שמואל, כאן למדנו קודם על הקיצור. ויהודה כאילו נמצא, הוא התנחם מאשתו, הוא כנראה נמצא במצב רוח אחר של גזע צאן. והוגד לתמר לאמור, הנה חמי חולה תמנת על הגוז צאנו, ותסר בגדה על מנותה מעליה, ותכס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. זאת אומרת, כנראה במשך כמה שנים ציפתה תמר לנישואים האלה, מתברר שתמר מאוד אוהבת את המשפחה הזאת. היא מאוד רוצה שיהיה זרע למשפחה הזאת. עוברות כמה שנים, והיא מתאכזבת מהאשליה של שלה. והחורבן ממשיך, והיא לא יכולה לשאת את ה... היא לא יכולה לשאת את ה... את הדבר הנורא הזה של גדיעת הענף היהודאי הזה. והיא מחליטה לקום ולעשות מעשה אדיר. ואז היא יושבת, ויראה יהודה ויחשביה לזונה כי חיסתה פניה. וית אליה אל הדרך, ויאמר, הבה נא, אבוא אלייך, כי לא ידע כחלתו היא. זאת אומרת, שתוקף את יהודה התאווה המינית. והוא רואה אישה, והוא מתאווה אליה. והרבה פעמים, הנפילה בתחום המיני, לפעמים, נפילה הכוונה שאדם כאילו לא עכשיו עושה חשבונות של מה ייבנה מזה וזה, הרבה פעמים זה בא מתוך ייאוש. כמו שאומרים, תנו יין לעובד ושחר למרי נפש. זאת אומרת, אין לי מה להפסיד. ויהודה כביכול מתמסר לאותה תאווה מינית, והיא כאישה זונה רוצה שכר, אבל השכר שהיא מבקשת הוא שכר מדהים. כלומר, הדרך שבה זה נעשה, תכף תראו, ואתה אומר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? ויאמר, אנוכי אשלח גדי עזי מן הצאן. שזה שכר ראוי. קבל גדי. אבל עכשיו אין לי צאן. טוב, אתה אומר, מה, אם תיתן ערבון עד שולחיך. ויאמר, מה הערבון אשר אתן לך? אני פה בלי כלום, אין לי פה כסף, אין לי פה זה, מה אני אתן לך ערבון? ואתה אומר, זה משהו מדהים. אני רק מבקש את שלושה דברים כערבון. חותמך, ופתילך, ומתך אשר בידיך. אתם יודעים מה המשמעות זה? שלושת הדברים האלה זה בעצם שלושה פרטי לבוש, או פרטי, לא בדיוק לבוש, שלושה חפצים שהם קשורים לזהות המלכותית של יהודה. חותם זה מין זה כמו החתימה, כן, של ימינו, שאתה חותם וזה נחתם בטבעת המלך. חותם זה, כמו שזה נשמע, זה איזשהו מין טבעת כזאת שהיא בעצם מייצגת את ה, את ה, את ה, המסמך הרשמי של מנהיג. מתחה, מתה, מתה זה מתה מושלים, פתילך, שזה בעצם החליפה שלך, כן, זה המקום הראשון, יש לנו רמז לציצית, ובהזדמנות אפשר לדבר על זה, מה, בעצם מבקשת את המלכות של יהודה. עכשיו בוא נראה מה זה מבחינתה, לא מבחינתה, בוא נראה מה זה מבחינתו. מבחינתו כביכול הוא בעצם זה כמו בן המלך שאיבד את כל מדרגתו, ועכשיו ברגע האחרון שהוא צריך משהו הוא גם מוסר את החפצי מלכות שלו, כאילו פה זה הרגע הכי נמוך של יהודה. ברגע הזה הוא כאילו התפשט ממלכותו לגמרי. ומה זה מבחינתה? בדיוק הפוך. היא לוקחת את המלכות אליה, בגדי המלכות. ויתן לה, ויבוא אליה, עתר לו, פלאי פלאות. שזה הצליח, מבחינתה. ותקום ותלך, ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה. וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו הדולמי לקחת את הערבון מיד האישה ולא מצאה. ושאל אנשי מקומה, היה הקדשה על הדרך. אף אחד לא מכיר פה אישה כזאת, לא הייתה בזה קדשה. וישוב אל יהודה ואומר לא מצאתיה. אנשי המקום אמרו לא הייתה בזה קדשה, ואומר לא תיקח לפן יהיה לבוז. ושלחתי לגדי הזה, ואתה לא מצאת, עשיתי את שלי. ויהי כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, גם היא נערה לזנונים. ואומר יהודה, הוציאוה ותשרף. אנחנו יודעים מהפסוק הזה הרבה דברים, על המציאות שם. יהודה הוא נחשב למושל, לאיזשהו מנהיג, איזשהו איש עם ישות משפטית. תמר, אסור לה, היא לא אישה רווקה, היא אלמנה שמצפה לייבום, זה לא, כלומר אנחנו רואים שיש כאן חוקי חיים מסוימים. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. אותו אומר הקרנה, למי החותמת? והפתילים והמתי האלה. בואו נעצור שנייה אחת כאן. ונבין שיהודה בעצם מנסה להקים משפחה מתוך המודעות שלו, והוא לא מצליח. ועכשיו, כשיהודה מגיע, כשבעצם יהודה מסלק את המודעות שלו, והוא בא אל אישה זונה, הוא מתמכר כאילו לתאווה מינית, והוא כאילו מתנתק בכלל מהכוונות שלו, הוא לא הביא את העיבור הזה מתוך המחשבות העמוקות של להקים משפחה, אלא הפוך, מתוך עיבוד הזהות שלו הוא הביא את העיבור הזה. ואז כשיהודה כאילו פינה את המודעות שלו, אז מגלה לו תמר שמשהו פה הצליח בלי כוונתו. אבל אז בדקה ה-90 נכנסת מחדש הבחירה שלו. כי ברגע שהוא התייאש והוא התמכר לתאווה המינית, אז הוא כבר, הוא סילק את הבחירה שלו, זאת אומרת, הוא נכנס, זאת אומרת, הוא ויתר. ועכשיו, בדקה ה-90 של הסיפור, אז היא בעצם חוזרת אל המודעות. ואז היא שואלת אותו, היא אומרת לו, יש לך שתי אפשרויות. אתה יכול להתכחש אליי. שהרי זה לא נעים. אתה יכול כאילו להגיד, החותם הזה, והחותם לא היה כתוב את השם, היה צורה. כן? החותם הזה, הפתילים האלה, והמטה הזה, לא מזה, לא מכיר את זה. וככה הוא היה נשאר משמוע טוב, והיא הייתה יוצאת להישרף. ואז באמת הוא היה מאבד את עולמו, כאילו זהו. ואז ברגע הזה, הוא בא ואומר, ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשלה בני. היא צודקת בזה שהיא קמה ועשתה מעשה של ייבום. כי אני פה הייתי הלא טוב בסיפור שלא נתתי לה את שלה, בוא נגיד את האמת, לא התכוונתי לתת לה את שלה, אז היא צדקה ממני. ואז היא זוכה בחיים, ולא רק היא זוכה בחיים, אלא והיא בעת לידתה, והנה היא תאומים בבטנה. עכשיו בואו נדלג על הדרמה בלידה של זרח ופרץ, וזרח ופרץ, ואיך שהם כביכול יוצאים פה מהבטן. ואז, והנה יצא אחיו, ותאמר, מה פרצת עליך פרץ? ויקרא שמו פרץ. ואני מדלג כמובן לדילוג המתבקש אל ספר רות, כן, שזה בדיוק ההמשך. ויקרא שמו פרץ, ואת הולדות פרץ, פרץ הוליד את ואת 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 ואת, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. כלומר, ברגע שהוא נתן לה חיים ולא התבייש והודה בטעותו, אז הוא זכה למלכות, כי פרץ שווה המלכות. זכית במלכות. אותה מלכות שאיבדת לפני 5 דקות, כביכול 5 דקות. כשנתת את החותם ואת הפתילים ברגע של ייאוש והתמכרות לתאווה המינית, אז עכשיו זכית בחזרה במלכות, והנה נשמת פרץ הופיע, שהוא אבי דוד, ובעצם קם לתחייה הענף היהודאי. נגמר הסיפור. אם כן נסכם, לפנינו סיפור על יהודה המנסה להקים משפחה, ניסיונות שלא צולחים, אובדן, קרת, ייאוש, מבוי סתום, ועל האישה תמר שמחלצת את המבוי הסתום, ובזה היא בעצם דומה לבנות לוט, שאומרות אין איש בארץ, וצריך להקים את אבינו שהולך פה למות, ואנחנו לא נתחתן, וזהו. ולכן צריכים להקים זרע מלוט, וזה מצטרף לרות, שזה בהמשך, שהיא בעצם מבינה שאין סיכוי למשפחת אלימלך, וחייבים להקים את שם המשפחה הזאת, והיא מתעוררת לפתה את בועז בגורן. אז בעצם אנחנו מוצאים פה שהאישה, שהיא בדרך כלל פחות פעילה, במקרים שיגיעים למבוי סתום, האישה כמו לביאה, יוצאת לחלץ את המצב התקוע, ובעזרת הכוח המיני האדיר, היא תגרום למציאות לקום לתחייה. זה המבנה, זה המודל של הפרשות האלה. עד כאן הסיפור כסיפור שעומד ככה בפני עצמו, כביכול. אלון. יפה, זה אתה מקדם אותנו לשלב הבא. למה, הוציא אותי שרף? לא, זה לא, הוא המציא את העונש הזה, זה מקובל ככה בחברה, באותה חברה. אישה, אשת איש, זה נקרא את אשת איש תמר, כי היא מחויבת להתייבם, והיא זינתה, דינה לשריפה. מה? אני יודע מה אני חשבתי, אבל היא לא הייתה בסדר. בסדר הוא תיקן, אמרתי שהוא בסדר, הוא תיקן את עצמו, הנה. אז הוא תיקן. הוא תיקן או לא תיקן? הוא תיקן או לא תיקן? אתה לא יודע אם הוא תיקן? אז איך יש לנו את משיח בן דוד? מה פתאום? הוא לא חייב להודות, הוא יכול לשרוף אותה. אתה יודע איזה פדיחה הייתה לו להודות?
יש אלוקים, אתה לא לבד. אתה לא לבד, אם אתה באמת מאמין, אז אתה לא לבד. וכאילו, אתה עושה משהו לפני, שהוא
הרבה,
שהוא לא פחות
חמוד. נכון, אנחנו סיפרנו את הסיפור פה, לא אמרנו עכשיו שיהודה בסוף בא ואמר, צדקה ממני וכו', והוא היה יכול להתעלם ממנה, והוא לא התעלם ממנה. אבל אחרי זה אמר בתקיפות, צדקה ממני. אמרנו, העונש הזה הוא העונש המקובל, הוא לא אמר שם, הכל שם היה במשפט. זה היה משפט. זה היה מקובל. קושרים את זה, אבל טוב, לא נאריך בזה עכשיו, קושרים את זה לדין שנאמר בתורה. ובת איש כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת והאש תשרף. כאן אנחנו רואים שככה זה היה פעם, ומכאן לומדים שתמר היא הייתה קשורה, כמו שחז"ל אומרים, שהיא ביתו של שם. יש פה עוד הרבה דברים. שם הוא כהן, הוא מלכי צדק, כהן אל עליון. מה? בוודאי, אתה ודאי למדת מסכת יבמות, אתה מכיר את תורת החיים, את תלמוד תורת החיים, אתה יודע שאישה שצריכה להתייבם, היא נקראת זקוקה. והיא צריכה, או חליצה זה כמו גט, אם אין חליצה, היא לא יכולה להתחתן. אבל זה לא משנה, זה הלכה. אבל זה מתאים. עכשיו, אמרנו, סיפרנו את הסיפור פה. אבל בואו נעמיק שתי עמקות. העמקה, דבר ראשון, מה ההקשר של הסיפור הזה פה? כמו שאמרנו שאם קוראים את הסיפור הזה בפני עצמו, זה סיפור של התמודדות יהודה עם הקמת משפחה. אמרנו שהמשפחה הזאת היא משפחה חשובה, היא משפחת המלכות. אבל כמו שאלון רמז, הרי יש פה את ההקשר של מכירת יוסף. אז יהודה מכר את יוסף. זה ברור שיהודה הוא האח המרכזי. למה זה כל כך ברור שיהודה הוא האח המרכזי? קודם כל, אנחנו יודעים את זה מההמשך, מההיסטוריה. מעשה בנים, סימן לאבות. הפוך, תקראו את התורה ככה. אנחנו יודעים שיהודה הוא לא סתם יהודה. אבל זה גם משתמע מהתורה עצמה, ואני מזכיר לכם, שיש שישה ילדים נולדים ללאה, וכל הילדים שלה נקראים על שם אהבתה ורצונה להיות קשורה ליעקב. ראובן, ראה שם ביוני, שמעון, שמע שם כסנוע אנוכי, הפעם ילווה אישי אליי, שכור שכרתיך, מדודאי בני, הפעם מזבלני אישי. אבל יהודה לא. הפעם עודה את השם. לא נדבר על זה עכשיו, על ההבדל הזה בין החמישייה לבין יהודה. אבל משתמע שיהודה נושא בתוכו את המושג של הפעם עודה את השם. כלומר, אהיה קרוב אל השם. אלי אתה ועודה כה. כן? עודה יה. אתקרב אל יה. ולכן, יש מקום להבין, כמו שהמלבי מבין את הפסוק, כתוב, ואי ער, אתם זוכרים, שאלנו מה ער עשה. כתוב שהוא רע בעיני השם. עמד מי יש לו פירוש מאוד יפה. הוא אומר, ויהי ער בכל יהודה רע בעיני השם. מה הכוונה רע בעיני השם כשלא כתוב מה הוא עשה? זה מוזר. אבל הכוונה היא, רע בעיני השם לשמש הבכור של יהודה. זאת אומרת, כאילו יכול להיות שהוא לא כזה רע. אבל הוא רע בעיני השם לשמש בכורו של יהודה, כי בכורו של יהודה זה תפקיד. בכורו של יהודה זה ההמשכיות הזאת של, של יהודה, שהיא המלכות. והוא לא מתאים אל המלכות הזאת. הוא לא רע בעיני השם באופן אובייקטיבי כביכול, בעיני, כך מסביר המלבים, אלא הוא רע בעיני השם כדי להיות הבכור של יהודה. זאת אומרת, ברור שיהודה הוא בעצם מלך באחיו עוד כאן. והוא זה שבעצם לקח את האחריות על מכירת יוסף. בשיעור אחר, בעזרת השם, נדבר על מכירת יוסף. משום שלמה לא נדבר על זה עכשיו? כי לזה יש לנו עוד כמה פרשות. כי הסיפור של יהודה נגמר פה, לא יכול לדבר עליו שבוע הבא. אבל הסיפור של מכירת יוסף ממשיך. ומקץ, ויגש. אבל כבר אני רוצה להגיד, שלא נבין לא נכון, אם מישהו בטעות חשב אחרת, שהמאבק בין האחים, כשבראשם ניצבים יהודה מול יוסף, זה לא מאבק של את מי אבא יותר אוהב, מי יותר שווה, מי ימלוך, כאילו מדובר באיזשהו, איך קוראים לזה, טלנובלה או משהו כזה, אלא מדובר פה במאבק על דמותה של כנסת ישראל. כאשר ברקע עומדת ההיסטוריה של דחיית ישמעאל, דחיית עשיו, ופה נשאלת השאלה, האם דרכו של יוסף, שאנחנו לא יודעים עדיין מהי, לא נדבר על זה עכשיו, זה נושא מרתק, צריך לבדוק מה החלומות של יוסף כדי להבין דרכו של יוסף. אבל דרכו של יוסף היא לדעת האחים טשטוש דמותה של כנסת ישראל. ובאם יעקב אוהב את יוסף, הרי האחים צריכים להילחם באהבה הזאת, בדיוק כמו שמי עשה? יעקב, שנלחם באהבת יצחק לעשיו. ואכן יצחק, ואכן יעקב צדק שנלחם באהבת יצחק ליעקב, ואכן יעקב צדק כאשר נלחם באהבת יצחק לעשיו, ואכן בסופו של דבר יצחק לא נותן לעשיו ברכה. ואכן כאשר הוא מבין שיעקב יתברך, הוא אומר שלוש מילים, גם ברוך יהיה. אבל לעומת הסיפור הזה, פה כתוב, ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. עכשיו אני רוצה להסביר לכם מה כתוב בפסוק הזה. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. אני מדבר עכשיו על יהודה. יהודה, הוא קם לנחם את יעקב. מה אומר ליעקב? איך הוא נחם את יעקב על אובדנו של יוסף? הוא הסביר, אמנם הוא לא אמר שהוא מחר, כי זה היה, הם הסתתרו מאחורי זה. אבל הוא אמר, אבא אל תדאג, אנחנו יכולים להשלים את יוסף. אנחנו, הזהות שלנו, הוא בעצם הצדיק את המציאות הזאת של עולמו של יעקב בלי יוסף, עולמו של בית ישראל בלי יוסף. אבל יעקב לא קיבל את זה, וימאן להתנחם. מה זה למאן להתנחם? הוא אומר בעצם הכוח הזה נחוץ וחיוני לבית ישראל והוא עבד לנו. ואיך אפשר להשלים אותו? ארד אל בני אבל שאולה. זאת אומרת, זה משהו לא שלם. ויבק אותו אביו. ולכן מה שיהודה עושה, כפי שאומר המדרש המופלא בראשית רבה שמצוטט מאוד בפרשה הזאת, שכולם היו עכשיו נמצאים בבלגן עצום, ראובן היה עסוק בסקו ובתעניתו, הוא איבד את בכורתו עוד במגדל עדר, שבת שעברה, והאחים היו מבואסים מהמכירה, ויעקב היה בכלל, ומבחינתו בעולם מטורף. והקדוש ברוך הוא עוסק בורא ראש של משיח, ויחד עם הקדוש ברוך הוא מי עושה את זה? ויהודה, אומר המדרש, עסוק לקח לו אישה. כלומר, המדרש הזה שם את יהודה עם הקדוש ברוך הוא. כולם שם אבלים, הקדוש ברוך הוא בורא ראש של משיח, ויהודה מחפש אישה. כלומר, מה שיהודה בעצם מנסה לעשות, זה בעצם, עצם זה שיעקב ממען להתנחם, זה קצת מוריד את הסימון ליעקב, ליהודה. אולי, לא, הוא לא מודה, הוא לא מודה עדיין. אולי טעינו במחירה של יוסף. אז אולי הוא מוצא, הוא מחליט, הוא יורד מגדולתו. כאשר יהודה לא מכיר ביוסף, הוא מאבד את המלכות שלו. ואז הוא יורד לחבל עדולם. וכאשר הוא יורד לחבל עדולם, הוא מנסה עכשיו כאילו להביא את נשמת יוסף מעצמו. לא נוכל להסביר עכשיו איך פרץ וזרח הם מייצגים את יהודה ויוסף. בקטן אצל יהודה. אתם יודעים, כמו שבקבלה יש ספירה, ובתוך הספירה יש את כל הספירות, ככה בתוך יהודה יש מין את בחינות שונות, יש פרץ וזרח. לא ניכנס לזה עכשיו, רק אני מציין את זה. אבל הוא מנסה כביכול, הוא מנסה להקים את מלכותו, והוא יודע שמלכותו קשורה כנראה בכוח שעבד, שהוא לא, הוא עבד פה כוח, והוא מנסה מחדש, כאילו הוא מנסה להחזיר, לא להחזיר את יוסף, כי הוא עוד לא מודה בזה, אבל להביא חיים תחת החיים שעבדו. אבל מה קורה לו? תוך כדי שהוא מנסה להביא חיים, הוא רואה שהוא לא מצליח, ולא מצליח, ולא מצליח, ולא מצליח. עכשיו בואו ניכנס למושג של הכרת שדיברנו עליו לפני כן. אמרנו שכרת פירושו שאתה לא מביא ילדים, לא מצליח להביא ילדים. אבל למה זה כרת? אתה לא מצליח להביא פירות. כרת זה שאין לי שורשים. איך אתה לא מצליח להביא פירות? כנראה שאתה לא מחובר לגזע. מה, עכשיו אני נכנסתי למושגים קבליים שעכשיו אני לא מחבר אותם לפשוטו של מקרא, אבל בשיעור על יוסף נחבר אותם לפשוטו של מקרא. הרי ידוע לכל יודע שיוסף הוא קשור אל ספירת היסוד. ספירת היסוד, כפי שנאמר בויברך דוד, לך השם הגדולה והגבורה, חסד וגבורה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. כי חול בשמיים ובארץ, לך השם המלכה. כי חול בשמיים ובארץ, המילים האלה מבטאות את ספירת היסוד. דאחיד בשמיא ובארה. הספירת היסוד, כמו איבר הברית, שהוא כצינור, שלוקח את כל השפע של החיות, ומעביר אותו אל האישה, שהיא בבחינת אדמה. כלומר, בעצם, האיש הוא בבחינת שמיים, והצינור הזה של איבר הברית, הוא בבחינת השפע, שבעצם בא מהעליונים, מבחינת הזכר אל התחתונים. זאת אומרת שכאשר עבד יוסף מעם ישראל, כי נמכר יוסף, אז כאילו פק התנתק הכוח הזה של ספירת היסוד, הכוח הזה של היכולת להשפיע את הפנימיות אל האישה, שזה בעצם את השמיים לא יכולים להשפיע על הארץ. אין גשם. כן, בתנ"ך גשם זה כמו הזרעה. כאשר ירד הגשם ושם לא ישוב וירווה את הארץ והולידה והיא צמיחה. קראת! ברור, אתה נחרדת כי עבד הכוח הזה מעם ישראל. עכשיו שאלת אותי למה יהודה דווקא ולא האחים. יהודה עכשיו מייצג את כל האחים. הוא עכשיו כאילו כי הוא המלך. דרכו הכל מתחדד. ויהודה מתכחש לבעיה אצלו. ולכן הוא אומר לתמר, שבי אלמנה, עד יגדל שלי הבני, כי אמר, מי השם במות הבנים שלי? תמר. ואז כאשר הוא מאבד את כל מלכותו, כי כמו שאמרנו, כלל הוא לאורך התנ"ך, שיהודה מאבד את מלכותו כשהוא מתכחש ליוסף. היינו בסיפור חייו של דוד המלך. לא משנה עכשיו. וכאשר יהודה אומר לתמר, כאשר הוא רואה את החותנת, את הפתילים, והוא אומר, צדקה ממני, מה הפירוש צדקה ממני? הוא מודה. על מה הוא מודה? שהיא לא אשמה, אלא הוא לא אשם. אבל מה הוא מודה באמת? אז למה נהרגו הבנים שלי? למה לא הצלחתי להקים משפחה? מה נפל לו הסימון עכשיו? כי איבדנו את יוסף. זאת אומרת, כשהוא אומר צדקה ממני, אז הוא לא מודה על החטא של עיכוב תמר מלקבל יבם שלישי. זה הנגלה של מה שהוא מודה. הנסתר של מה שהוא מודה, כי הרי, אוקיי, אז היא לא אשמה. צדקה ממני. לא נתתי אלה שלה בני והיא בסדר. אז מי לא בסדר? אני לא בסדר. במה אני לא בסדר? למה הילדים שלי מתים? כי נחרטתי. כי אין את הכוח הזה שיכול להשפיע שפע ולהמשיך את החיים. כי מי חסר? יוסף. שמה השם של יוסף? יוסף, השם לי בן. וזה קשור ללמו של יוסף, שלא דיברנו עליו. אבל זה יוסף. יוסף השם לי בן. הכוח הזה של החיות. להוסיף חיים. איבדנו את זה. ולכן בזה הרגע יהודה בעצם מודה שמכירת יוסף הייתה טעות. והוא לוקח אחריות על החיים שלו, ומציל את החיים שלו בעצם, כאשר הוא מכיר בטעותו. עכשיו רגע, בואו נתרחק שנייה אחת מהסיפור, ונסתכל כאילו על המרחב של הזמן. תראו משהו מופלא. כמה שנים ערך הסיפור של פרק למד-ח' של העלייה הרביעית של פרשת השבוע? כמה שנים זה ערך? תשובה. אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק, אבל לפחות כ-20 שנה. למה? כי יהודה מתחתן. ונולדים לו שלושה ילדים. כמה זמן זה לוקח לילד שלושה ילדים? לוקח זמן מסוים. נגיד 5-6 שנים. 6-7 שנים אפילו. והבן שלו ער גדל, נותן לו אישה. וער מת, ואונן כבר גדול כדי לתת לו אישה. ואז כבר ירבו הימים, והוא כבר, השאלה אמור להתחתן כבר, הוא גם כנראה מבוגר, והוא לא נותן אותו לתמר. ואז תמר, שהיא הקלה של הילדים שלו, היא בעצם שוכבת איתו, ומזה נולד בן שבעצם הוא אמור להיות באורגינל סוג של נכד שלו. נכון? זאת אומרת, בעצם יש כאן דור שלם. זאת אומרת, יש כאן, בחשבון פשוט, יש פה כ-20-25 שנה. עכשיו בואו נתרחק מהמצלמה, הייתה בחבל עדולם 25 שנה, בעלייה הרביעית. מה קורה ב-25 שנה האלה בחברון? מה קורה ב-25 שנה האלה בגזרת יוסף במצרים? המשפחה התפרדה, וצריך להפעיל פה שלושה צלמים שונים. כן? אז על המשפחה בחברון אין אנחנו יודעים דבר וחצי דבר. מה קרה? אבל בואו נראה מה קרה ליוסף. יוסף בן 17 שנה. מוכרים אותו. ואז הוא נהיה משרת. ונהיה אסיר. ויוצא עם בית האסורים, ועומד לפני פרעה. באיזה גיל עומד לפני פרעה? 30. שנייה אחת. ויוסף בן 30 שנה, ועומדו לפני פרעה. 13. אז כבר עבר 13 שנה. 7 שנים של סובע. 20 שנה. וליוסף יולד שני בנים. ותכלן, ואז מגיעים 2 שנים של רעב, זאת אומרת, יש לנו בדיוק 22 שנה. זאת אומרת, כל הסיפור של יוסף עד הרגע שבו הוא עוד אותו תמיד להיפגש עם האחים, כל הזמן הזה, זה הזמן של פרק למד ח' של יהודה ותמר. זאת אומרת שהרגע שבו יהודה מקבל את פרץ וזרח ואומר צדקה ממני, זה הרגע שבו הוא מפסיק לגור בחבל עדולם. איך אני יודע את זה? כי מיד כתוב שהוא נמצא בחברון, ושהוא בא ואומר ליעקב, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. יהודה בראש האחים יוצא כביכול למפרע לחיודים להביא את יוסף. זאת אומרת, ב-25 שנה האלה, כביכול, 25 שנה האלה, בשלה, או 22 שנה האלה, בשלה ביהודה ההכרה ביוסף, הוא חוזר למשפחה שעכשיו הולכת להביא, נקרא לזה ככה, את יוסף. זה בעצם יוצא שבעצם הסיפור הזה הוא סיפור שמספר את התיקון של יהודה בחטא מכירת יוסף, ההכרה בעולמו של יוסף. ועכשיו המצלמה של התורה הולכת לעבור לגלגולים של יוסף, שבכלל דיברנו עליו, אבל הוא הולך גם כן לבית ספר של החיים, כדי לברר את עולמו ואת שיטתו ואת חלומותיו. ואני רוצה להוסיף עוד כמה דברים קטנים. אנחנו צריכים להבין, מצטער שאני מעריך טיפה מה שעה עכשיו, עוד כמה דקות, בסדר? אנחנו צריכים להבין את המשיחיות הזאת של יהודה. למה זה צריך לבוא בדרך של של אישה זונה שיהודה מתאווה אליה? כמו שרמזנו מקודם, בעצם כאילו הגואל נולד לא מתוך הכוונות של הצדיק. כמו שאמרתי לכם, כשיהודה חושב להקים את המלכות, להקים משפחה שלו, זה להקים מלכות. כשיהודה מפעיל את כוונותיו, בכוונותיו של יהודה, יהודה יודע מה זה בית אברהם, הוא יודע מה זה בית יצחק, הוא יודע מה זה המורשת של יעקב, הוא יודע מה הייעוד ומה החזון. וכשהוא הולך להקים משפחה, זה לא סתם, אף פעם זה לא סתם, אבל זה לא רק שאדם רוצה להקים משפחה, אלא הוא יודע שהוא הולך להקים את משפחת כנסת ישראל, והוא ליבה, הוא המלכות שלה, הוא ענף בכנסת ישראל, אבל הוא ענף שהוא הגזע המרכזי של כנסת ישראל, המלכות. והקדוש ברוך הוא כאילו אומר דבר כזה, הכוונות הכי גבוהות של יהודה, הן לא נושאות בתוכן את העומק של הכוונה האלוקית במשיחיות, בגאולה, במגמה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא כאילו בא ואומר, הגאולה של עם ישראל היא גבוהה מן המחשבות האנושיות באשר הן, אפילו של הצדיק. כמו שאומר ירמיהו הנביא, וזה הפסוק שדורשים פה חז"ל במדרש רבה על הפרשה, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם. כלומר, המחשבות של השם גבוהות מהמחשבות שלנו. ולכן מה? שימו לב טוב. התשוקה אל הגאולה, אל הקמת הגואל, אל המשיחיות, צריכה להיות תשוקה של הקדוש ברוך הוא מחד, ושל העולם התחתון מאידך. וזה מה שקורה בסיפור של הנשים, עם רות, עם תמר, במידה אחרת, אבל גם כן של בנות לוט. מה בעצם קורה פה? מה זה התשוקה המינית? הרי התשוקה המינית זה כוח שיש באדם, אבל זה כוח אדיר שכאילו מספר לאדם שיש בו משהו מהאינסופיות. והכוח הזה חזק מהרצון הפשוט שלנו. והכוח הזה שורשו סודי ביותר. כתוב על הקדוש ברוך הוא, כן, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. המשמעות היא, בניגוד למי שחושב שהעולם זה התפרצות אקראית, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא השתוקק לבריאת העולם. מבחינתנו, הוא מתגלה אלינו כחפץ בבריאה. שוקב עמודי שש, זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לבוראו. והתשוקה המינית היא הד, היא בת קול מהתשוקה האלוקית לברוא עולם. וכביכול, הקדוש ברוך הוא רוצה שהגאולה של עם ישראל מופיעה מתוך התשוקה האלוקית, שמתגלה דרך התשוקה המינית המתפרצת, שאין לה גבולות ואין לה חוקים. והיא גדולה וחזקה. זה, משהו, זה מסוכן מה שאנחנו אומרים, אבל זה בשורש. אחר כך יבואו גבולות, יבואו זה, הכל ייבנה בצורה זה, אבל קודם כל צריך להבין שכביכול המשיח נולד מתוך איזושהי תשוקה גדולה כזאת. וגם התחתונים. כביכול תמר מבטאת את זה שהמציאות לא מוכנה להשלים עם חוסר הגאולה. המציאות מסתוקקת להיגאל. יש פה כאילו מסלקים פה עכשיו את האנשים מהסיפור. לא יהודה ולא תמר, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עולמו והעולם, שהאישה מייצגת את העולם. גם תמר מתחפשת לזונה. אז כביכול גם היא נכנסת לדמות הזאת. אני לא כלום. אלא העולם משתוקק אל הפקידה האלוקית, והאלוקות משתוקקת לגאול את העולם. ולפי זה נבין את הרמזים שרימז הארי בסיפור הזה. הארי כותב ששלה רומז לבר כוכבה, והיה בכזיב. ומיד בעצם כתב על זה הרב ניר מנוסי מאמר, אני קצת... הניתוח שלו בכמה דברים עם פרץ וזרח, אני לא כל כך, אני חושב קצת אחרת, אבל הוא מספר שם, זה מאוד קופץ, שער קשור לבית ראשון, ועונן לבית שני, ושלה זה אותו בר כוכבה, שזה מין אכזבה, ועל זה ניסיון של הבית השלישי, ואז וירבו ימים, הקדוש ברוך הוא שוכח מעם ישראל, שזה בחינת יהודה. ואין גאולה. ובסוף הגאולה מגיעה לא על ידי צדיקים, אלא תמר, שהיא בעצם מבטאת את התחתונים, כלומר את הארץ, כמו שבגאולה השלישית שלנו, שבסופו של דבר הגאולה באה על ידי אנשים שלא קוראים בשם השם, כמו יהודה ותמר. אין פה קריאה בשם השם, להפך, יש פה תשוקות שונות. ולכאורה זה נראה הכי רחוק. אבל זה לא הכי רחוק, זה הכי קרוב. יש פה את החותמת ואת הפתילים ואת המטה, את המלכות את ה... של יהודה, זה נמצא פה. ולמה שצריך זה שיבואו הצדיקים, בבחינת יהודה פה, ויגידו, נכון, זה הסיפור האמיתי. ודווקא הגאולה שבאה כאילו לא מתוך כוונות, סתם מזכיר פסקה ברב קוק, שהרב קוק אומר, שאין שום צדיק שמגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. יש ביטוי כזה ברב קוק, ספר אורות. שפירושו ש... 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 שהצדיקים, כל הכוונות העמוקות שלהם, הם לא יכולים להשיג את הכוונה האלוקית בגאולה של עם ישראל, שהיא למעלה מכל המחשבות. ולכן דווקא אנשים שלא קוראים בשם השם, הם כאילו באים בהסך הדת, כמו יהודה, שהוא בעצם לא התכוון להקים שום דבר, הוא בא בהסך הדת. ודווקא פה פתאום נולדת הנשמה המשיחית שהיא גבוהה מהאדם. אז מלבין פה כותב שהקדוש ברוך הוא בעצם שתל פה את הגואל האחרון, שהוא המשיח היהודאי של שבט יהודה, נשמע דוד המלך. כאשר נשמע דוד המלך, זה הגואל העיקרי, ואילו יוסף, שהוא יהיה תמיד המשנה של דוד, שיש לו תפקיד אחר, עכשיו אנחנו פנויים לספר את הסיפור שלו, אחרי שבעצם נולדה המשיחיות של בית דוד. תודה.